הגענו לדף ד' עמוד א', בתחילת שורה השנייה, ניסינו אני באמצע לימוד להביא קל וחומר שאפשר ללמוד ממנו דינו של רבי חייא, שעידים שמעידים על חלק מהתביעה מחייבים שבועה על יתר דמי התביעה. אז אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, אתם מגלגול שבועה דד אחד. אפשר ללמוד דינו של רבי חייא מהדין שאם אדם מתחייב שבועה, אז חברו יכול לגלגל אליו שבועה גם לטענה אחרת שאין עליה חיוב שבועה מצד עצמה. אז בעצם עד אחד מביא לידי חיוב שבועה ממון שלא העיד עליו, יש פה קל וחומר. אם עד אחד שאין מכוחו לחייב ממון, כי רק שני עדים יכולים לחייב ממון, בכל זאת מועילה עדותו לחייב שבועה ממון שלא מעיד עליו, על ידי גלגול שבועה, אז שני עדים שכן מחייבים ממון, קל וחומר שתועיל אותם לחייב שבועה ממון שלא מעידים עליו. כלומר, אם העידו על מקצת הטענה, התחייב הנתבע להישבע לגבי שבועה, כמו שבועת מודה במקצת על השאר, כמו שרבי חייא לימד. עומד גם עדיין, זה לא אותו דבר. מה גלגול שבועה עד אחד, שכן שבועה גורר שבועה. בגלגול שבועה שעד אחד, מדובר שבועה שגורר שבועה. שבועה, השבועה שהעד חייב לממון שהעיד עליו, היא גוררת השבועה נוספת על ממון אחר, על ידי דין גלגול. כלומר, כוחו של העד עצמו לא מועיל לחייב את השבועה הראשונה, שהממון שהעיד עליו. אז תאמר בשני עדים, דממון כמחייבי, ממון הזה שונה לגמרי. בדבר שהם מעידים עליו שני עדים, הם מחייבים את האדם לשלם ממון ולא להישבע. אז אין בעניינם של שני עדים חיוב שבועה שיגרור שבועה אחרת על שער התביעה. כן, פה משהו אחר, שיגרור שבועה אחרת, אז אפשר ללמוד ממנו. אז הגמרא מקבלת את הדחייה הזאת, והיא חוזרת בעצם לקל וחומר שלמדנו בסוף הדף הקודם, מעיקר שבועת עד אחד. עכשיו ראינו פרחה לקל וחומר, מכיוון ששבועת עד אחד זה על הממון שהעד מעיד עליו, אפשר ללמוד ממנו את שבועת רבי חייא, שזה על חלק מהתביעה שאין העדים מעידים עליו. אומרת גם פי יוכיח, הודעת פי במודה במקצת, אדם שמודה בחלק מהתביעה, אז הוא הרי הודעת פי מחייב אותו שבועה לחלק מהתביעה שהוא לא מודה בו. אומרת גם, אבל פי יש צד אחר חמור, שכן לנו בהכחשה, אין דין הכחשה בפיו. כלומר, יש צד חמור בכך שמחייב את אדם המון, אפילו במקום שהעדים מכחישים אותה. אומרת גם, אבל יש עד אחד יוכיח, שהרי ישנו בהכחשה, בעד אחד יש דין הכחשה. הוא מחייב אותו שבועה בכל זאת. אומרת גם, מה לעד אחד, שכן על מה שמעידו נשבע עד אחד, כמו שאמרנו, הוא בעצם על מה שהוא מעיד. שבועה לעד אחד, הנתבע חייב שבועה לממון שמעיד עליו. תאמר בעידים, אתה לא יכול ללמוד לשבועה בעידים, שעל מה שהוא כפה הוא נשבע, אבל שוב חזרנו. פיו יוכיח, בעודה מודה במקצת, זה על מה שהוא כפה הוא נשבע, וחזר הדין. כלומר, הטענות חזות על עצמן. כל פעם דורכים מצד, מאותו צד, או מעד אחד, או מהודעת פיו. אז הוא אומר, לא ריזה כריזה, ולא ריזה כריזה. כלומר, הודעת עד אחד והודעת פיו, זה לא אותו דבר. הצד החמור שהוא בהודעת פיו, מה שלא נסתר בהכחש הדדים, לא קיים בעד אחד. הצד החמור שבעד אחד, מה שהשבועה היא על ממון שעד מעיד עליו, לא קיים בהודעת פיו. אלא מה? יש את הצד השווה שבהם, התכונה השווה שביניהם, המכנה המשותף. על ידי טענה וכפירה, הרי הצד השווה שבין שבועת עד אחד ושבועה בודד מקצת, על ידי הודעת פיו, זה על ידי טענה וכפירה. כלומר, שאחד תובע והשני כופר, ככה על ידי זה הם באים לדין, ויש פה נשבע. על ידי זה, זה גורם לכך שהנתבע נשבע, מתחייב שבועה. אז גם אני אביא, גם אני נמל מזה, לגבי שני עדים שמעידים על מקצת הטענה, שזה מגיע על ידי טענה וכפירה, כלומר, תובע והנתבע הם באים לדין, שנשבע גם כן, אי אפשר, אפשר ללמוד דינו של רבי חייא. אומרת גמרא, ויש עוד צד השווה שבהם, שכן לא הוחזק כפרן. הרי יש עוד, מה הכוונה לא הוחזק כפרן? יש הבדל גדול בין הודעה מודה במקצת, הודעת פיו, ועד אחד, לגבי שני עדים. הרי שאדם שהוא מודה בחלק מהטענה, הודעת פיו, הוא לא, אין שום הוכחה לגבי החלק שהוא כופר. אני אומרים הוא חייב 100, והוא אומר אני חייב רק 50. אין הוכחה כנגד ה-50 הנותרים שאכן הוא כופר. אין הוכחה כנגדו. גם עד אחד. לא מספיק עדות שעד אחד להחזיק אדם ככפרן, אבל תאמר בשני עדים, שני עדים שמעידים על מקצת הטענה, הוא חוזק כפרן. הרי אדם שהוא, כששני עדים שמעידים על מקצת הטענה, מה קורה? זה אומר שאדם הזה, האדם עצמו, הוא כפר בכל את התביעה. ובאו שני עדים אומרים לו, לא, אתה רואה, הוא חייב חלק מהתביעה. שהוא אכן חייב במקצתה, אז הוא חוזק כפרן. אפשר להאמין אותו בשבועה. אומרת, אמרה לו, ועדים הוא חוזק כפרן, אם באמת זה נכון, תמיד שעדים שמעידים על מקצת הטענה, אדם מוחזק ככפרן, לא נכון, אמרנו, אמר רב אידי ברבין, אמר רב חיסדא, כופה במלווה, קשה לעדות. אדם שהוא כופה במלווה, באו עדים ועידו שהוא אכן חייב בהלוואה, הוא קשה לעדות, לא אומרים שהוא גזלן, למה? כי אנחנו אומרים, הוא רק התכוון לדחות מעליו את המלווה, עד שיהיה לו כסף לפרוע, אבל מי שכופה בפיקדון, ובאו עדים וכחישו אותו, אז פסול לעדות, כי הוא גזלן. אין סיבה שישתמת אדם להחזרת הפיקדון, אם לא מתכוון לגזול את הפיקדון. בכל זאת, למדנו, אפילו שהוא הוכח בעדים שכפר אדם בחוב שלו בשקר, זה לא בגלל שהוא הוחזק כגזלן. אז אין מניעה מלמוד הודעת פי ועד אחד לחייב שבועה, גם מקשר עדים שמעידים על מקצת הטענה, כמו שאמרת רבי חייא. אומרת גם אפשר להפוך בצד אחר, אלא פער אחר, מה לצד השווה שבין, שכן הם בתורת הזמה. כלומר, הודעת פי ועד אחד הם פה הזמה. אבל תאמר בעדים, בשני עדים, יש כמובן תורת הזמה, יש דין עדים זוממים. אומרת גם תורת הזמה לא נקרא פרחה. למה לא הלוקה? שרבי חייא תורת הזמה לא פרח. למה? תגיד עד אחד אין תורת הזמן, נכון? אין אחד תורת הזמן, למה? כי זה לא נקרא עדות. אבל לא בגלל שפה חיסרון בנאמנות. זה לא שנאמנות של עד אחד יש אותו בנאמנות של שני עדים. שני עדים יש דין הזמה, כי זה עדות. עד אחד זה לא נקרא בכלל עדות, לכן פה דין הזמה. אבל פה, בעיקר הדין, ברור שהרי כל הרעיון של ההזמה ותורת הזמה, זה שהם לא מאמינים לעדים האלה. באים עדים אחרים ומזימים אותם. יש פה בעיה בנאמנות, אז ברור שנאמנות של עד אחד לא יותר גדולה מנאמנות של שני עדים. לכן תורת ההזמה לא נקרא פרחה. אז אם ככה, הרי הגמרא הסיקה שיש מקור דינו של רבי חייא, ולכן אין להשיב על עצם ההוראה שלו. אלא מה? למדנו שם לא רק עצם ההוראה של רבי חייא, אלא תנא תונא. למדנו משהו שהמשנה שלנו, התנא של המשנה שלנו מסייע להוראתו. שהטעם בשבועה שלו במשנה, בשניים מאוחזים בטלית, כי יש עדות שמסייע למקצת תביעתו של כל אחד מהמאוחזים. מכיוון שכל אחד מהם בעצם מוחזק בחצי מהטלית, נחשב דבר כאילו אנחנו עדים שחציה שלו, ולכן חייב האוחז שכנגדו להישבע על חציו נותר, על זה הוא מקשים, מי דמי? הטעם במינו של רבי חייא למלווה לסעדה לא עובד לסעדה לא מעסיק לב לא מידי. במקרה של רבי חייא יש לו מלווה עדים שמסייעים למקצת תביעתו, ומעידים שהלווה אכן חייב לו 50 זוז. הרי זה כל הרעיון, באים, זה דינו של רבי חייא, שהם מעידים על מקצת הטענה. אבל הלווה אין לו מעידים שמעידים על כפירתו, כמובן, מעידים לו שלא חייב למלווה 50 הזוז הנוספים. דיאבו סעדים, היה גם ללווה עדים, לא מעסקי לב ולא מידי, לא באי רבי חייא להשתהו בי, לא רבי חייא מצריך שבועה, כי הרי עדים מעידים שהוא פטור, ודאי אין חיוב שבועה במקום שהעדים מסיים לטענתו. אבל כאן במשנה, בשניים מוחזים בתלית, כי היחיד אנן סעדה בהי, אנן סעדה בגם הי. כמו שאנחנו עדים בחצי מהתלית שייך לאוחז הזה, כך אנחנו גם שיש כביכול, אנחנו עדים, יש עדות גם על הצד השני, בכל זאת מחיים איתו שבועה, אז זה לא אותו דבר. כבר ברור שהטעם של שבועת משנתנו, זה לא בגלל מקצת הטענה כמו שרבי חייא אמר, זה לא אלא תקן חכמים כמו שלמדנו, שלא יהיה כל אחד ואחד, הולך ותוקף את הליטו של חברו ואומר שלי הוא. אז בגלל זה הגמרא טוענת בעצם לא, נכון. אומרת הגמרא, אלא כי התמר תנתונה, מה שאמרנו תנתונה, זה העיד את רבי חייא התמר, זה נאמר על הוראה אחרת של רבי חייא, אמר רבי חייא, מענה לי בידך, אדם אומר לחברו, אתה חייב לי 100 זוז, והלאה אומר, אין לך בידי 50 זוז, והילך, הנה לך כך, כלומר, לא הוצאתי אותם עדיין, הם עדיין פה בארנק שלי, הם שלך, בכל מקום שהם. אומר רבי חייא, חייב, הנתבע חייב לי שבע שבוע מודד מקצת, על שער התביעה, מה איתה, למה? הרי מכם, למה? הילך, נמי כמודד מקצת הטענה. הילך זה כמו מודד מקצת הטענה. כלומר, מכיוון שהכסף הזה בעצם הוא נותר אצלו ככסף זמין, כמזומנים, והוא מביא לו את זה מיד, אז בעצם הם קיימים, היה אפשר לומר שבעצם כאילו כבר מחזיק בהם התובע, התובע בעצם אף פעם לא יצא מרשות התובע. זה לא כמו שער הודע במקצת הטענה, ובעצם אני אתבלו איתכם שבועה, אז אומרים לך לא, הילך נמי כמודד במקצת הטענה, כמה מכה שהילך נחשב כמודד במקצת, כפי רבי חייא, אף על פי שמכה שהילך הזוזים שמודד במה נתבע קיימים, חוץ לפי דעת רבי חייא, אנחנו לא אומרים שהם מוחזקים על ידי התובע, אלא הוא לקח אותם לכם, הם שנתבע והוא מחזיר אותם. הילך אחר נחשב כמו כל מודד במקצת הטענה. ומה הטענה תונה? טענה תונה, הטענה שמשנה שלנו מסייע לשניים מוחזים בתלית. ואחר כמד את האפיס, שניים מוחזים בתלית, זה אומר וכו', וישבו ויחלוקו. כבר המשנה אומרת שמכיוון שכל אחד מהמוחזים מוחזק בחצי מהתלית, אנחנו עדים על שחציה שלו, כי יש פה העדת עדים על חצי תביעתו, ולכן חייב האוחז שכנגדו להישבע, וכאן הרי כמד את האפיס, מכיוון שהוא מוחזק בפנינו, אנן צד את דמד את האפיס, הילכו. אנחנו עדים שמה שמחזיק מהתלית בעצם, מה שמחזיק מהתלית נחשב כהילך. נחשב דבר כאילו אומר לו האוכל שכנגדו על חצי מהתלית הילך. כי הרי הוא כבר מחזיק בידו את חצי השני, הרי שניהם מוחזים בתלית. אז כאילו אמר לו הילך. וכתוב יישבע, אז הרי יש פה תא נתון על המשנה שלנו. עכשיו ברור שאף פי הרוחזים בתלית, במשנה שלנו לא מודים כלל, הרי כל אחד מהם תובע את כל התלית לעצמו. זה ברור. בכל זה נחשב כהילך. כי עיקר עניין הילך זה לא עצם נכונותו שהנתבע למסור את הדבר לתובע. אלא עיקר עניין של הילך זה מה שהחלק מהתביעה שהנתבע נתחייב בו, ונתחייב על ידי הודעתו, על ידי העדים וכו', קרובים להיחשב כאילו הם כבר ביד התובע. לכן במקרה של המשנה שכל אחד מהאוחזים בתלית יש עדים שחציה שלו, ואכן הדבר כבר מוחזק בידו, אז זה הילך, זה הכי גדול, זה כאילו ביד שלו, זה הילך הכי גדול. אבל יש חולקים על רבי חייא בדין הילך, רב ששת אמר לו, המודד לחבר מצאת התנה ואומר לו אותה תנה הילך, פטור, למה, מה הייתה מה? כמד אמר להילך, מכיוון שאמר לו הילך, הנה הזוזים פה הם מזומנים, הנזוז דקמודה בגבי, וכמד נקי למל ודמי. הזוזים האלה שמודה בהם, נחשבים כמי שכבר מוחזק בהם, המלווה כמו שאמרנו. בין החמישים נעלה הודי, בעצם אותם חמישים, אין הייתי בא מודה כלל, אז אין פה מודה במקצת, לכן להיקה הודעה במקצת, הטענה. נכון, קשה המשנה, כי הבאנו תנא תונא לרבי חייא, לרב ששת קשיא מתניתין. אמר לרב ששת, מה פתאום מתניתין תקן חכמים? הוא סובר בכלל שהשבועה שמחייבת המשנה זה כלל תקן חכמים, כמו שאמרנו בדברי רבי יוחנן. ואידך, מה רבי חייא יגיד על זה? אם תקן חכמים, אכן זה תקן חכמים, מי הוא? היא אמרת בשלמה דאורייתא אילך חייב. כלומר, אומר פה רבי חייא, אם אתה אומר שאכן מדאורייתא אילך חייב, ינחיל וישבועה מדין תורה, מודה מקצת וכולי, אז מתקן רבנן, שבועה, כן דאורייתא, לכן אתה יכול להבין. חכמים יכולים לתקן שבועה, שדומה, שבועה דאורייתא. אבל אמרת שמדאורייתא פטור, כמו שאתה אומר, רב ששת, אז מתקן רבנן, שבועה דלתא כבתי דאורייתא, חכמים עשו לתקן שבועה שאין דוגמתה כשבועה בשבועות שמדין תורה, דווקא בגלל ששבועה כזו מדין תורה, מודה במקצת. לכן אכן, תקן החכמים, תקן גם במשנה שלנו, שבועה כאין דאורייתא. עכשיו כבר מנסה להקשות על רבי חייא, שאלה חיה בשבועה מודה במקצת. מתי מביאים ברייתא. ברייתא, מלווה שהוציא שטר חוב הלווה, כתוב בו פלוני לווה מפלוני סלעים, או דינרים, בלי להגיד כמה זה. המלווה טוען שזה מדובר על שהסכום ההלוואה זה 5 סלעים, או דינרים. והלווה אומר שזה מדובר על 3. אז רבי שמעון בן אלעזר אומר, הוא הודה במקצת הטענה, הלווה היא שווה. יש פה הודעה במקצת, רבי עקיבא אומר לא, זה לא, זה רק כמשיב טענה, כמשיב אבדה הוא פטור. למה? מכיוון שהלווה יכול היה לטעון שלא לווה על 2, והשטר היה מסייע אותו בגח, למה? כי סך הכל מיעוט רבים 2, וכתוב סלעים או דינרים, אז מסתבר שמהסכום ההלוואה יותר מ2, היו כותבים ככה בשטר בפירוש, מה שאין כן במקרה שלא היה סכום ההלוואה אלה 2 סלעים או 2 דינרים, בזה לא היה צורך לפרש. אז כל לשון רבים, כמו שאמרנו, לפחות 2, מיעוט רבים 2. עכשיו שהוא מודה ב3, בעצם מודה ב3, אז יש לדון אותו כמשיב אבדה, שחרים פטרו אותו מודה במקצת, מה זה משיב אבדה? למדנו מסכת גיטין, המוצא מציאה לא ישבה עם תיקון העולם, כלומר משיב אבדה לבעליה, וטוענים בעלים שבעצם הוא לא ישיב את כל האבדה, הוא מעכב חלק בידו וכולי, המשיב לא חייב שהוא מודה במקצת, למרות שבדין תורה הוא לכאורה ככל מודה במקצת הטענה, הוא צריך בעצם להישבה, חכמים פטרו אותו מזה, למה? חשוב חכמים שאם הבני אדם יימנעו מלהגביה מציאות, מחשש פן יביאו לו דבר, דרך חיוב שבורה, כי יגידו, תמיד יגידו, לא, יש, היה פה עוד וכדומה. לכן הוא עכשיו כמשיב אבדה, אומר רבי עקיבא, הודעת הלווה על 3 סלעים, זה כמו משיב אבדה, לפתור אותו משבועה. הרי בקלות יכולה לכפור בסלע השלישי, מכיוון שלא עשה כן, הוא כמשיב אבדה. עכשיו הגמרא מנסה להקשות על רבי חייא, קטן מיד, מה רבי שמעון בן אלעזר אומר? הוא אומר, הוא הביא הודעה מקצת הטענה, היא שווה, תעמד אמר 3, דווקא בגלל שהלווה הודעה ב3. אבל מה ב2 היה פטור? למה? הישטר כמודה בה, הרי השטר הזה, ממון זה שהוא מודה בו, אם אכן היה מדובר ב2, הוא כולו כתוב בשטר. מה הוא שמעו את השטר, כמו שאמרנו, רימיות הרבים 2, הוא לפחות 2. זה נחשב כמו הילך. כלומר, הרי זה כאילו אמר על השטיים שמודה בהם הילך, מכיוון שהם כתוב בשטר זה מפורש, מכיוון שמדובר מלווה כתוב בשטר משועבד עליהן קרקעות, הודעת קרקעות לעולם זה כמו הילך, לכן שמע מינה, הילך פטור, זה לא כמו הרבי חייא שאמר הילך חייב. עומד כבר לא, לא דווקא לעולם אם הלך בשטיים חייב, יכול להיות שגם לפי רבי שמעון בן אלעזר, כמו שאמרנו, גם ב2 הוא היה חייב, אל תענה 3, למה הוא אמר 3? לפוק מדי רבי עקיבא, להוציא משנתו של רבי עקיבא, שאומר משיב אבי דאבי, הוא פטור כמה שמונה, והוא רוצה מודד מקצת התנא אבי, וחייב. כלומר, הגמרא אומר כך, למרות שרבי שמעון בן אלעזר מחייב שבועה, גם במקרה שמודה הלווה 2, כי אין הילך פטור משבועת מודד מקצת, לכן קושיה על רבי חייא, בכל זאת, דברה בברייתא אמורים דווקא במקרה של 3, למה? כוונת הברייתא להגיד לנו מחלוק על רבי שמעון בן אלעזר ורבי עקיבא, היא המשיב טענה. מקרה שהודעה ב2, רבי עקיבא לא פותר משום משיב אבדה, כמו שאמרנו, כי זה מיעוט רבים 2, זה דבר שכתוב מפורש בשטר, לכן הוא חייב להגיד, אם הוא רוצה להדגיש את המחלוקת עם רבי עקיבא, חייב להגיד 3. אבל הגמרא מקשה מלשון הברייתא, אומרת, מה, יחי, היה צריך להגיד רבי שמעון בן אלעזר, אומר, הואיל והודעה מקצת הטענה היא שווה, והלא אף זה היא שווה מבעליה, היה צריך להגיד אף זה היא שווה. למה לא אף זה היא שווה? משהו שבא להוסיף על מקרה קודם, חוץ מהמקרה שמודה ב2, גם 3 הוא צריך להישבע לפי רבי שמעון בן אלעזר. אתה רואה שאתה לא צודק שרבי שמעון בן אלעזר היה מחייב שבועה ב2, עד הרבה היה פטור, מהפטור אתה רואה הילך פטור, לא כרבי חייא, אז עומד גמרא לעולם באמת ב2 פטור, הילך בכל זאת חייב, כלומר נכון הילך פטור, אבל, כלומר נכון 2 פטור, אבל הילך חייב, כמו דבר רבי חייא, ואין פה קושה רבי חייא, למה? ושאני אחד כמסייע להשטרה, פה זה שונה, השטר מסייע ללווה בטענתו, מכיוון שכתוב בשטר סלעים עוד נראים סתם, כלומר בלי לפרש שום סכום, זה כאילו מידים מהעידים החטובים על השטר שלא הייתה הלוואה אלא בשיעור של 2, כמו שאמרנו מיעוט רבים 2. לכן הברייתא פותר משבועה במקרה שמודה על הווה רק ב2. כשעדים שמסיים לו בכפירה שלו, לא בגלל שהודעה זה הילך, כי הודעת הילך לכן נחשב את ההודעה הראויה לחייב שבועה. ואין פה סתירה לדבר רבי חייא, אינם אפשר להגיד, משום דעה ולהשטר שיעבוד קרקעות, כי כל הממון שמודה בו כתוב בשטר, ואותו מלווה כתוב בשטר, יש בו שיעבוד קרקעות. ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. כמו שאמרנו, אין חיוב שבועה על כפירת ממון שמשועבד לו קרקעות. אז אין הודעה בממון שהוא משועבד לו קרקעות, מחייבת שבועה מודה במקצת. לכן פותר את הברייתא, אתה נובע משבועה כשהוא מודה רק בשתיים, ולא בגלל שהשתיים זה הילך וכו'. וכן פה קושיה לרבי חייא. עכשיו הגמרא מביאה גרסה אחרת, שהוכחה עניין הילך מהברייתא של סלעים ודינרים. לפי הגרסה הזאת, מביאים ראיה מדקדוק רבי עקיבא בברייתא, ומקשים דווקא שיטת רב ששת שאומר הילך פטור משבועה. איגד אמר דלא מסייפא, יש מקשים מסייפא, רבי עקיבא אומר, או הילך משיב אבידה הוא פטור. תמה דאמר שלוש, השתיים, דובר על שתי סלעים. חייב שבועה, אפילו לפי רבי עקיבא, והשטר קיים דמודי בהילך. הרמב"ם אומר לזה שהוא מודה בו, הוא כולו כתוב בשטר, שהרי משמעות השטר שלפחות שתיים, כמו שאמרנו, מיעוט רבים שתיים. כהילך דם, זה כמו הילך, כמו שאמרנו. כאילו אמר על השתיים שמודה בהם הילך, מכיוון שזה מילווה כתוב בשטר, שמשועבד עליהם קרקעות, או לא עוד קרקעות לעולם, זה כמו הילך. שמע מן ההילך חייב דווקא, לא כדבר רב ששת, אדרבה כדבר רבי חייא. אומרת דברה לא, לעולם אם הלך שתיים, נעמי פטור, והיה לי תני שלוש, לפוק בדבר רבי שמעון בן עזר, שהוא אמר מודה במקצת התנא אבי וחייב. כמה שמע, רצו ללמד אותנו שמשיב אבדה אבי פטור. רצו לפוק בדעת רבי שמעון בן עזר, ואומרת מה אחרי מסתבר, גם ככה מסתבר, שמודה הלווה בשתיים פטור משבועה, די סגרת אח, אם אתה אומר בעצם, שתיים חייב, בשלוש איך יפטר רבי עקיבא, איך פותר רבי עקיבא שמודה בשלוש, הוא מקריא, הרי אפשר שדם יעשה הרמה, סבריה, מן השתיים בעיני ישתבו, הם השלוש, דרך וכמשיב עבדה, הוא פטיר, הוא יכול להגיד, אם אני חייב שתיים בעצם, אז אני עד רבה, אצטרך שבועה, אז לכן אני אומר שלוש, כדי שיחשב כמשיב עבדה, ויהיה פטור משבועה, יש פה בעצם מזמין אדם לעשות הרמה, שווה לו ללווה לשלם סלע אחד, הסלע השלישי בהודעה שלו, ויפטר לכך משבועה לשאר, אלא שמאמינה בשתיים, נמי פטור, גם כן פטור משבועה. אם ככה בעצם הוכחנו מהברייתא כדרב ששת שהילך פטור, אז הנה מקשים לרבי חייא, וזו הקושיה הנוספת לרבי, כלומר זו הקושיה מהברייתא לרבי חייא, אלא קשה לרבי חייא, אלא מביאים שני התירוצים הקודמים, שאני עתם דקה מסייע להשטרה, שהשטר מסייע ללווה בטענתו זה שונה, או משום דאב להשטר שיעבוד קרקעות, כמו שאמרנו, נשבעים על הכפירת שיעבוד קרקעות. אותם שני תירוצים שהקשנו מהרישא של הברייתא. עוד קושיה על שיטת רב ששת, מתי רב מזוטה ברד רב נחמן ממשנה בשבועות, תענו כלים וקרקעות, הודה בכלים וכפר בקרקעות, אדם תבן חברו בית דין על כלים וקרקעות, הנתבע הודה בכלים וכפר בקרקעות, או בקרקעות, או כהודה בקרקעות וכפר בכלים פטור, משבועה מודה מקצת, ככפירת קרקע והודעת קרקע לא בתורת חיובי שבועה. אם הודה במקצת מקרקעות פטור, כמו שאמרנו, אבל מקצת כלים חייב. חייב על שבועה בין על שער הכלים ובין על הקרקעות. כלומר, אם הודה במקצת מכלים וכפר בשער הכלים והקרקעות, על שער הכלים חייב מודה במקצת, כי זה כלים. יש הודעה וכפירה במטלטלים, ומכיוון שהוא חייב שבועה על כלים, משביעים אותו גם לקרקעות, מדין גלגול שבועה. עומד גמתה עמדי כלים וקרקעות קרקלה בשבועי. הכלים וכלים, מדובר על כלים וכלים, דובר על כלים וקרקעות, מקשת והחברות טבע אותו בכלים וכלים, והודעה בחלקם וכפר בחלקם, באופן מקביל למקרה המשנה של כפר בכלים והודעה בקרקעות, אז הוא חייב. איך ידע, ממה מדובר? איזה אופן שהודעת כלים מקביל להודעת קרקעות? לא אמר לי הילך, האם זה לא הילך? שמע מן הילך חייב. כלומר, התכונה העיקרית של קרקע שהעולם יישאר במקומה. אז לכן הודעת כלים מקבילה להודעת קרקע, זה מקשר כלים קיימים, והוא אומר לו, הלך, תיקח אותם, הם מזומנים. אומרת, לא, לעולם, אם הלך כלים וכלים נעמי פטור באמת, גם משבועה. אין הודעת הלך בחייבת שבועה. כמו שאומר רב ששת, אלא עד הקטן לכלים וקרקעות, זה בא למד אותנו, כמה שמולנו את המקרה האחרון במשנה. אם הודע במקצת כלים וכפר במקצתם ובקרקעות, חייב שבועה אף על הקרקעות מדין גלגול שבועה. אומרת, מה, רצו למד אותם דין גלגול שבועה? למדנו את זה, מייקה משבלן, זוקקין זה כדין גלגול שבועה. אבל למדנו כבר בקידוש, נתנינה, זוקקין נכסים שאין להם אחריות. את הנכסים שיש להם אחריות, להישבע עליהם. עומד כמו הח העיקר, שם במשנה, כאן במשנה בשבועות, כאן זה העיקר, איזה משנה בשבועות. זה המשנה, עושה לכם בשבועות. הטעם, בניין הקידושין, אגב גרר הנספה. המשנה בעצם נמדה את זה רק דרך אגב. ועוד שואלת הגמרא על הרב ששל, מנדה אמר מישהו מהילך פטור, כמו שאמר הרב ששל, מה אם יצטרך כאן למעוט הקרקע בשבועה? למה בכלל צריך, למה הפסוק צריך למעט קרקע מתורת חיובי שבועה? הרי כל קרקע הילך הוא עם כל קרקע הילך, ואתה אומר הילך תמיד פטור, למה צריך פסוק מיוחד לזה? אמר לך, יצטרך קרא, צריך את זה, היכה את הכפר בבורות שוכין מערות. לפעמים יש מקרה שהנתבע בעצם חפר בקרקע, שמודה בבורות שכינו מערות. ותבעו התובע שתי קרקעות, והודע לה באחת מהם, באותה שהודעה הוא חפר בורות. מכיוון שמצב הקרקע בעצם מקולקל, זה כבר לא הילך. או אפשר להגיד, הנה מייחד את טענו, כלים וקרקעות. מכיוון שטבע אותם מכלים וקרקעות, והודע בכלים, זה בלא הילך, וכפר בקרקעות. שנמרות שיש כאן הודעה שאוריה לחייב שבועה, מכיוון שהכפירה על בקרקעות, אז לא אוכל חיוב שבועה, אין נשבעים על כפירה בקרקע, על כפירת קרקע, למרות שאין פה הילך. אז אתה רואה שני סיבות, אפשר להגיד, או שני מקרים, שלמרות שהילך פתור, עדיין צריך בו לימוד מיוחד, מיעוט ק קרקעות מהכתוב. הגענו לדף ה' עמוד א', הגמרא ממשיכה להקשות, ממשיכה לבאר דין הלך. הגענו לדף ה' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.